ודבר השם אל משה ואל אהרון לאמור, זאת חוקת התורה. אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין במום, אשר לא עלה עליה עול, נתתם אותה אל אלעזר הכהן, והוציא אותה אל מחוץ למחנה. ושחט אותה לפניו, ולקח אלעזר הכהן מדמה באצבעו, ועיזה אל נוכח פני אוהל מועד, מדמה שבע פעמים, ושרף את הפרה על עינה ותורה ואת בשרה, ודמה על פרשה ישרוף. על המצווה הזאת של פרה אדומה נאמר בחז"ל בקטע השני, זאת חוקת התורה, כל המחזיק בה כאילו מחזיק בזאת התורה, כאשר ציווה השם. והשאלה היא, למה מתכוונים חז"ל שמי שמחזיק בפרשת פרה כאילו מחזיק בכל התורה כולה? אם היו נותנים לנו את האפשרות לבחור מצווה שעל ידה נחזיק בכל התורה, בטוח שלא היינו בוחרים את פרה אדומה. מצווה ששלמה המלך אמר עליה, אמרתי החכמה והיא רחוקה ממני, חשבתי שאני חכם, התברר שאני רחוק מהחוכמה. לא מבינים איך היא מתמה את התיאורים, מתארת את הטמאים. על המצווה הזאת נאמר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אין לכם רשות להערער אחריה. מצווה שנראית שאנחנו לא מתחברים אליה בכלל. אין לנו שום יכולת להחזיק בכלל במצווה כזאת. אנחנו היינו בוחרים, ואהבת לרעך כמוך, שבת, מצוות מעין אלו שדרכם אפשר להרגיש, אנחנו מתחברים לכל המצוות. האם חז"ל ואומרים שבמצוות פרה אדומה, למרות שלא מבינים אותה, כולל שלמה המלך, יש בה היבט שדרכו אנחנו יכולים להחזיק ולהתחבר לכל התורה. המצווה הזאת היא בעצם הידיות של הכלי, שאיתו אפשר, עם הידיות אפשר לקחת את הכלי ממקום אחד למקום אחר. והשאלה היא, מה מיוחד במצוות פרה אדומה, שמצד אחד כל כך רחוקה מאיתנו בהבנת המצווה, למרות זאת יש בה דבר שעל ידו אנחנו יכולים להתחבר לכל המצוות כולם? והמצווה הזאת זה הפרשה שלנו. איך אומרת הגמרא במגילה? ראש חודש אדר, בקטע השלישי שחל להיות בשבת, קוראים בפרשת שקלים, חל להיות בתוך השבת, מקדימים לפני שבת של ראש חודש אדר, מפסיקים בשבת אחרת, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, וברביעית החודש הזה לכם. ועל כך אומרת הגמרא במגילה בקטע הרביעי, תנו רבנן, איזוהי שבת שלישית? כל שסמוכה לפורים מאחריה. השבת שבאה מיד לאחר פורים, כפי שאנחנו נמצאים עכשיו. ממשיכה הגמרא ואומרת, זה הרי לא כך בדיוק, יש בזה מחלוקת, התמר. רב חמא בר חנינא אמר, שבת הסמוכה לראש חודש ניסן? עונה הגמרא, אין בזה מחלוקת. תלוי מתי ראש חודש ניסן נופל. אם ראש חודש ניסן נופל בשבת, יש לנו שבת הפסקה. אם ראש חודש ניסן נופל באמצע השבוע, אז שבת פרה היא מיד לאחר פורים. אז זו הפרשה שלנו, פרשת פרה. על המצווה הזאת, על הקריאה בתורה הזאת. נאמר בספר חן טוב, ספר שנכתב לפני למעלה מ-400 שנה בצפת, ספר של קדמונים, קדמונים ממש, נאמר בקטע החמישי. לכן תקנו רבותינו ז"ל לקרוא פרשת פרה בציבור, ואם היא דאורייתא יותר מכל הפרשיות, מעניין, ואם היא דאורייתא יותר מכל הפרשיות, זאת אומרת יותר גם מפרשת זכור, והדבר קשה מאוד, מה לנו לקרוא פרשה זו ואין בידינו לעשותה, ולא טהרת תממת, אין פרה אדומה, אין כהן. אכן הכוונה רצויה במקום המים, הרי מי החטאת הם המתארים, הכוונה רצויה במקום המים, שאין המים מתארים, אלא עיקר הכל שהחי ייתן לליבו, אבון העגל שגרם המיטה, ונשאר לפיקדון לארץ, זאת אומרת זה נשאר לדורות, שנאמר וביום פוקדי ופקדתי, ועל ידי שקוראים בפרשת פרה, תחשב להם כאילו עושים מצוות פרה, שורפים אותה, והיא מתארת אותנו מתומתנו, איך? בכוונתנו, ששומעים את הקריאה בכוונה. כמו שאמרנו גם כן בפרשת זכור, גם בכל הקורבנות. לכן חובה עלינו לקרותה בציבור יותר מכל פרשיותיה של תורה. תראו איזה קדמון כותב לנו דבר כזה. חובה עלינו לקרותה בציבור יותר מכל פרשיותיה של תורה, שקריאתה היא עשייתה, שעיקר הכל היא הכוונה, שאין המים המתארים אלא כוונת המים. תראו איזה מצווה גדולה זאת. והמצווה הזאת המיוחדת, הקריאה הזאת שנקרא השבת בתורה, עליה נאמר, כל המחזיק בה כאילו מחזיק בזאת התורה אשר ציווה השם. הרי אי אפשר להחזיק במצווה באופן מעשי, אין פרה אדומה, אלא כל מי שמבין את הנקודה הפנימית של המצווה הזאת, שלמרות שהיא גזרה וחוקה חקקתי, יש בה היבט מיוחד שאנחנו יכולים כולנו להבין אותו, דרך זה אנחנו יכולים להחזיק את כל התורה ביד. שאלתנו היחידה, מהו ההיבט שקיים בפרשת פרה אדומה, שיש לכולנו, קטנים וגדולים, יכולת להבין, ועל ידי זה נוכל להחזיק את כל התורה כולה. אז כדי לענות על השאלה הזאת, נפתח בצורה הבאה. נאמר ביחזקאל, בפרק ט"ז, בקטע השישי, ומולדתך ביום הולדת אותך, לא קרה צריך ובמים לא רוחץ למשעי, ועמלך לא הומלך, ואחתה לא חוטל, תלוחס עלייך עין לעשות לך אחת מאלה, לחומלה עלייך, ותושליחי אל פני השדה בגועל נפשך, ביום הולדת אותך. ואעבור עלייך, וארך מבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. זאת אומרת, נאמר ביחזקאל, שהיציאה ממצרים הייתה הלידה שלנו. אף אחד לא חיכה לנו במדבר, הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו דאג לנו לכל, יילד אותנו כמו המיילדת שמקבלת את התינוק שנולד, מחתלת אותו, מנקה אותו, מגישה אותו לאמא, כך הקדוש ברוך הוא יילד אותנו כעם ביציאת מצרים. כל לידה מחייבת הריון, ולכל הריון יש שלושה חלקים, כפי שאומרת הגמרא ונידה בקטע השביעי, תנו רבנן, שלושה חודשים הראשונים ולד דר במדור תחתון, אמצעים ולד דר במדור אמצעי, אחרונים ולד דר במדור עליון. כיוון שהגיע זמנו לצאת, מתהפך ויוצא, זהו חבלי אישה. ההיריון מחולק לשלושה חלקים, כל חלק שלושה חודשים. ואז מגיע הלידה. אותו דבר בדיוק, ההיריון שלנו, עם ישראל, גם הוא היה עם שלושה חלקים. ושלושת החלקים הם אברהם, יצחק ויעקב. רק אחר כך נולדנו. השבטים וכל מי שיצא מהם. החלק הראשון, אברהם אבינו. אברהם אבינו נקרא על ידי הקדוש ברוך הוא אברהם או אבי. כפי שנאמר בישעיהו פרק מ"א בקטע השמיני למעלה, ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך, זרע אברהם או אבי. אברהם הוא האוהב הגדול של בורא עולם. אברהם כל חייו הולך, פעמיים נאמר לך לך. בכל התנ"ך, שניהם נאמרו אצל אברהם, לך לך מארצך, לך לך אל אחד הערים אשר אומר עליך. אברהם הולך, פועל, עושה, מביא את שמו של בורא עולם בכל מקום. והאהבה הגדולה שלו לבורא עולם, מביאה גם אהבה גדולה של בורא עולם אליו. ברגע שיש אהבה גדולה, ההיריון נוצר. אלה השלושה החודשים הראשונים של הלידה שלנו, עם ישראל, כעם, התחיל עם הריון. ההתחלה של הריון היה באהבה הגדולה בין אברהם אבינו לבין בורא עולם, וזה יצר את השלב הראשון. אברהם אבינו, אפשר להשוות אותו למים. אין עולם בלי מים. אין הקיום מתקיים בלי המים. המים מפרה, המים מצמיח, המים נותן חיות. כך, אברהם אבינו, כמו מים, כמו שנאמר בקטע התשיעי, בתפילת גשם, זכור אב, נמשך אחריך כמים, מרחתו כעץ, שתול על פלגי מים. זה אברהם אבינו. פועל, יוצר, מצמיח. נוצרת אהבה גדולה. בין אברהם לבורא עולם, וכך מתחיל ההיריון שלנו. ואז עוברים לשלב השני, השלושה חודשים האמצעיים של ההיריון, שבהם אמא עוברת בדיקות שהתינוק הוא בריא, שהתינוק הוא שלם, שהלחץ דם הוא תקין, שכמות הסוכר היא מתאימה, כל הבדיקות הראויות. על מנת אם יש צורך להזהיר ממה שלא טוב, מה לעשות יותר טוב. זה בדיוק יצחק אבינו. הוא נזהר כל הזמן. מה שרע הוא מבאר, מה שרע הוא מתרחק, מה שטוב הוא עושה. הוא זה שנולד וחי את כל חייו בארץ ישראל. הוא זה שעולה על המזבח. הוא זה שנאמר על האפר של העיל שנשאר אחרי ששרף אותו אברהם אבינו, שזה כאילו אפרו של יצחק על המזבח. זה השלב השני של ההיריון. יצחק שנמנע מדבר לא טוב, לא בריא, כדי לשמור על ההיריון שיהיה על התקין וראוי. ואז מגיע השלב השלישי של ההיריון, השלושה חודשים האחרונים, שבו כבר צריך ליצור על, על כל, לשמור על כל האיזונים הנכונים, שיש את האיזונים הנכונים במה שצריך, אז הלידה היא לידה בריאה ותקינה. זה יעקב אבינו, שיש בו גם את הזריזות של אברהם, את המים שיש אצל אברהם, יש בו גם את הזהירות שיש אצל יצחק. יעקב תמיד ירא, מפחד, מה שלא טוב הוא מבאר, הוא יכול לגור אצל לבן, אם לבן גרתי ותרייק מצוות שמרתי. ואז, במצבים כאלה, האומה שלנו נוצרת שלב אחרי שלב. וכמו אצל יעקב, זאת הייתה יצירה של מולדת חוץ, נולדנו מחוץ לבית, רוב המשפחה, 11 ילדים, חזרנו הביתה. כך כעם נולדנו מחוץ לבית במצרים, וחזרנו כעם בחזרה הביתה. השלבים האלו של ההיריון הם בעצם גם השלבים של הפרשות שבהם אנחנו עסוקים. שקלים זה הנתינה, העשייה, הרצון לפעול, להזדרז, לעשות, כמו מים. והזכור זה לזכור את הרע, לבאר אותו, להתרחק ממנו. כמו בפסח, אנחנו מבארים את הרע, את החמץ, שורפים אותו כאפר הארץ. ואז מגיע פרשת פרה, נאמר עליה בקטע השמיני למעלה, בקטע ה-11, על פרשת פרה. זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. ומה נאמר על זה? פסוק י' ז', ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי. מה כתוב כאן? לוקחים לטמא את אפר שריפת החטאת, שזה מסמל את יצחק, ונותנים עליו את מים חיים, שזה מסמל את מי? את אברהם, את השקלים ואת הזכור, מערבבים ביחד, ומזים על הטמא בוניית האור. אבל כתוב כאן הרבה יותר מזה. פרשת פרה, כל עניינה, באה ללמד אותנו שכדי לחיות בתהרה ובשמחה, צריך לשמור בחיים על בלנס, על איזונים נכונים. לא יותר מדי זריזות, לא יותר מדי זהירות. אומר הקדוש ברוך הוא, התפקיד שלנו זה ליצור את הכלי, הכלי שלתוכו אפשר להכניס את הזריזות ואת הזהירות, את המים ואת האפר. אין לקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, השלמות של הדברים ביחד. זוהי פרשת פרה. פרשת פרה, הדבר שבה אנחנו יכולים לאחוז, הדבר שבו מתחבר אלינו, זה לדעת עד כמה שאנחנו שומרים על איזונים נכונים בכל עשייה שאנחנו פועלים ועושים ויוצרים, זה נותן לנו את היכולת להחזיק את כל התורה כולה. רק עכשיו, יצאנו מפורים. מי הראשון בתנך שמתחפש? בדרך כלל התשובה היא יעקב. הוא מתחפש בבגדי עשיו החמודות. אבל האמת היא שעשיו מתחפש לפניו. הוא בא לאבא ואומר לו, אבא, איך מעשרים מלח? הוא מנסה להתחפש להיות מה? יעקב. הוא בתוך תוכו עשיו, אבל הוא רוצה שאבא יחשוב שהוא בעצם כמו מי? כמו יעקב. אז בא יעקב אבינו, מתחפש לעשיו, שעשיו מתחפש למה? ליעקב. וכששומע יצחק שמי שהיה לפניו זה יעקב המחופש לעשיו, מה הוא אמר לו? גם ברוך יהיה. למה? הרי הוא התחפש, זה לא הוא אמר גם ברוך יהיה. מדוע? כי בשעה שהתחפש יעקב לעשיו, מה הוא לבש? איזה תחפושת? בגדי עשיו החמודות? הבגדים של אדם הראשון? מה הם הבגדים של אדם הראשון? אומר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, אתה עכשיו מתחיל חיים שכל החיים שלך זה תחפושת אחת גדולה. אתה מתחיל חיים תחפושת. אתה יוצא לעולם שיהיה לך שם הרבה בגדים עם הרבה צבעים, וכל הבגדים זה תחפושת אחת גדולה. אדם הולך לקבל עבודה, אז איך הוא יבוא? הוא יבוא רק עם חולצה? הוא יבוא עם עניבה? הוא ילבש חליפה יפה? הוא ייראה טוב? מה זה? זה לא תחפושת? אם זה היה תלוי בו, הוא היה הולך כך? בטוח שלא. זה תחפושת. אתה מתחיל עולם עם תחפושות. אדם הולך לבית חולים, הוא רואה, יש אנשים בכל קומה עם בגדים לבנים. מי הם הבגדים הלבנים האלה? הרופאים? מה, זה לא תחפושת? ככה מכירים אותו. השופט עם הבגדים השחורים? כל אחד עם הבגדים שלו? אתה תהיה בעולם מלא תחפושות. כל השנה שלך יהיה פורים אחד גדול. אבל מה זה הסוד של פורים? שהפנימיות היא אחת, והיא לא נותנת לבגדים להשפיע על הפנימיות, אלא הפנימיות היא זו שמשפיעה על הבגדים. אומר יעקב איש האמת, כן, הוא מחופש לעשיו. אמרנו כבר, אמא שלחה אותו בציווי של כיבוד הורים, בציווי אלוקי של נבואה, לך תרמה את אבא שלך, לך תשקר אותו, לך תגנוב את הברכות. כך אומר אור החיים הקדוש. ויעקב עושה את זה, והסיבה שהוא מצליח, ואבא אומר לו, גם ברוך יהיה, כי הפנימיות שלו השפיע על החיצוניות, ולא השקר השפיע על הפנימיות שלו חס וחלילה. אצל עשיו זה בדיוק הפוך, בתוך תוכו הוא מלא שקר, בתוך תוכו, אז מה שהוא משחק בחוץ, אין לזה שום חשיבות. ישראל, בני יעקב, ישראל שחטא ישראל הוא, כי הפנימיות של כל יהודי היא טהורה, היא נקייה. זה הכוח המיוחד, שהפנימיות של האדם משפיע על מה שקורה בחוץ. הוא שומר על האיזונים הנכונים. וזה בכל דבר. אנחנו חיים הרי בעולם שכל אדם אוהב תמיד להיות עם החברים שלו. והרבה פעמים אדם לא יודע לצאת מהקופסה, מהבקס, מהתיבת דואר שלו, מהזיפקוט שלו. אחד הדברים הכי קשים במקומות מסוימים, בקהילות שונות בעולם, שמתכוננים לחתונה, אז צריכים לסדר את השולחנות, במקומות שנוהגים לסדר שולחנות, עושים את זה יומם ולילה. אם בטעות שמים מישהו במקום אחר, לא יודעים מה לעשות ואיך לסדר, מה כבר קרה? מה כבר קרה? ישבו ליד מישהו שלא מכירים. כמה יושבים שם? כמה יושבים? 3/4 שעה, חצי שעה, כשהחתן והכלה יוצאים? אז מכירים עוד בן אדם, מחייכים אליו, מדברים איתו, אחר כך הולכים לרקול, בכל רוחות גם מסתובבים. אז חוזרים אחר כך לאכול את המנה העיקרית, עוד איזה 20 דקות, ואז כבר רצים הביתה. אז יהיה לא בדיוק מישהו שמכירים. ויושבים ודנים מי יישב ליד מי, מי ומי ההולכים, בנערינו, בזקנינו, בבנינו, בבנותינו, מי בדיוק, איך ומה. ברגע שאדם יוצא מעצמו ושומר על איזונים נכונים, אז הוא בעצם מבין שכולנו זה נשמה אחת בגופים מחולקים. אדם יכול לעמוד תפילת 18 ולהגיד ריבונו של עולם, אלוקיי בצור ראשוני מהירה, נפשי כאפר לכל תהיה. הוא מבקש ענווה. ואז הוא עומד להגיד, יהיו לרצון אמרי פי, עומד לפסוע 3 פסיעות אחורנית, הוא מסתכל, עומד מאחוריו, אדם ומתפלל בכוונה, והוא יודע שעכשיו הוא, סליחה על הביטוי, תקוע. הוא עכשיו צריך לעמוד, לא יכול לזוז. אז כל חצי דקה הוא מסתכל, רומז לו, אולי הוא יזוז, הרי חצי דקה קודם הוא אמר, נפשי כאפר לכל תהיה. הנה, חצית, בוא נדבוק אותך, עוד 5 דקות תעמוד ולא תזוז. מה קרה? איזה לחץ, הוא מתלבט, כן לזוז, לא לזוז, בסוף הוא כבר, הוא זז אחורנית, וכשהוא זז אחורנית, בדיוק גם הוא זז אחורנית. והוא מחכה עוד חצי דקה, הוא היה גומר לעשות את המצווה בשלמות. הוא בדיוק אותו דבר. פוסע את 3 פסיעות, בדיוק 0.5 שניה אחרי שהוא מתחיל, זה שאחר פוסע את 3 פסיעות. אבל כשאדם חי עם הבלנס הנכון, עם האיזונים הנכונים, זה חיים אחרים לגמרי. עשיו, איך נאמר עליו בעובדיה, זה לא לפנינו, נאמר עליו, איך נכפסו עשיו, נבעו מצפוניו. הוא מתחפש, הוא מראה כביכול סימני טהרה, כאשר תוך תוכו אין כלום. אנחנו, עם ישראל, בדיוק הפוך. בדיוק הפוך. את זה באה פרשת פרה ללמד אותנו. זה הטהרה שלנו. הזמן שבו היינו כולנו טהורים היה בשעת קבלת התורה. כפי שנאמר, כיבסו בגדיכם והתארו. מה היה שם בקבלת התורה? נאמר בקטע 11, זאת התורה אדם כי עמוד באוהל. כל הבא על האוהל וכל אשר באוהל יטמע שבעת ימים. סליחה, בקטע 12, בחודש השלישי, יצא בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה באו מדבר סיני, ויסעו מרפידים, ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. בעברית קינה, הפסוקים היו צריכים להיכתב אחרת. קודם פסוק ב', ויסעו מרפידים, זו הייתה התחנה האחרונה. ויבואו מדבר סיני, מתי? בחודש השלישי, לצד בני ישראל מארץ מצרים. ביום הזה, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. למה התורה מתחילה בחודש השלישי? למה הפסוק לא מחובר למה שהיה קודם? פסוקים כאלה מצאנו עוד פעם אחת בלבד בכל התנ"ך. בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו. איך התורה הייתה צריכה לפתוח? והארץ הייתה תוהו ובוהו, ורק אחר כך, בראשית, ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. באה התורה ואומרת לו, לא, עכשיו זה מתחיל. בראשית ברא אלוקים, פה הכל מתחיל. רוצים לדעת מה היה קודם? תחכו קצת, פסוק ב', נספר לכם מה היה קודם, אומרת התורה. אותו דבר כאן, בדיוק אותו דבר. עכשיו הכל מתחיל בחודש השלישי. זה ההתחלה החדשה. מה ההתחלה החדשה שיש כאן? כך מסביר המשך חוכמה בקטע ה-13. בחודש השלישי אצל בני ישראל, המתבונן יראה, כי זה אין בכל התורה דוגמתו. דעניין, חודש, מתחלת בוו החיבור, או ויהי בחודש השלישי. רק איך שהוא באמצע העניין, כמו בער בחוקותיי, שמתחיל העניין בבער ובסיים בחוקותיי, וכאן מתחיל כמו בבראשית. כאילו התחלה חדשה, בלי חיבור. ולמה? כדי ללמד אותנו עכשיו הכל מתחיל. מה מתחיל בחודש השלישי? אומרת לנו הגמרא, בקטע 14. דרש, ההוא גלילה. יהודי מהגליל דרש. לפני רב חיזנה, ברי חכמנה, מבורך בורא עולם, שנתן תורה משולשת, לעם משולש, על ידי שלישי, ביום שלישי, בחודש השלישי. מסביר רש"י, תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים. לעם משולש, כהנים לוויים וישראלים. על ידי שלישי, משה השלישי לבטן, מרים, אהרון ומשה. ביום השלישי, שפרשו עם ישראל מנשותיהם, אז חודש קבלת התורה סודו במספר 3. משה רבינו הוא השלישי מהילדים במשפחה, והוא נותן את התורה. התורה ניתנת בחודש השלישי, סיוון. התורה ניתנת לעם משולש, תורה כהנים לוויים ישראלים, תורה משולשת, תורה נביאים וכתובים. פירוש הדבר, מה מיוחד במספר 3? יש מספר 1 מצד אחד, מספר השני מצד שני, בא המספר השלישי ומחבר את זה ביחד. שומר על איזונים, על בלנס, מחבר את הדברים ביחד. קבלת התורה, כל עניינה שנחיה אותה, שהיא לא תהיה דבר תיאורטית, שניקח את היתו, שניקח את התורה ליום-יום שלנו, כמו שאומרת הגמרא בפסחים בקטע ה-16. תניא, רבי אליעזר אומר, אין לו לאדם ביום טוב, אלא או אוכל ושותה, או יושב ושונה. רבי יהושע אומר לו, חלקהו, חציו לאכילה וחציו לשתייה, וחציו לאכילה וחציו לבית המדרש. אמר רבי יוחנן, ושני מקרא אחד דרשו. כתוב אחד אומר, ועצרת להשם אלוקיך. כתוב אחד אומר, עצרת תהיה לכם. אז רבי אליעזר סבר, כולו להשם, או כולו לכם. רבי יהושע אומר לו, חציו להשם, חציו לכם. אבל, אמר רבי אליעזר, הכל מודים, בעצרת, ובאין עלה מלכם. חג שבועות לא ייתכן, בלי שנחלק אותו. חלק להשם, חלק לנו, לנוח, לאכול, ליהנות. למה? מה איתם היום שניתנה בו תורה? יום שניתנה בו תורה מחייב אכילה? יום שניתנה בו תורה מחייב לימוד? לא. כל התורה ניתנת לנו כדי שנחיה אותה, כדי שניקח אותה איתנו ליום-יום, שהתורה תיתן לנו את האיזונים הנכונים. אנחנו נמצאים בזמן, נמצאים בתקופה, שיש קיבוץ גלויות אדיר, מגיעים מכל המקומות, יש אפשרות, כל כך ללמוד מכל ציבור. במקום זה מסגרים, מי שלא שייך לקליקה, מי שלא שייך לחבורה, זה משהו אחר. הוא נחמד, אבל זה משהו אחר. את זה הקדוש ברוך הוא לא רוצה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנלמד את המעלות שיש בכל ציבור. וכשלומדים את המעלות, אז האדם חי בצורה הנכונה. ואותו דבר, גם את חיי התורה, רבי עקיבא, תראו את רבי עקיבא, נאמר בפרקי בן עזאי, קטע 17. רבי עקיבא, שעשה משתה לתלמידיו, הביא להם שני תבשילים, אחד חי ואחד מבושל, בתחילה הביא להם חי, תיקח שבהם אחז את הכלח בידו אחת, ותלשו. זאת אומרת, לקח קצת לצלחת שלו עם סכין, או נייד, שזה היה, משך ידו ממנו, ואכל פטורק אמרם, ואכל תפת. הטיפש תפס את הכלח בשתי ידיו, נשך אותו בשיניים. במקום לחתוך אותו עם סכין, הוא חתך את זה עם השיניים. אמר לו רבי עקיבא, לא כך בני, אלא הנח הכביכה בקערה, ותלשהו. ואחר כך הביא להם מבושל, אכלו ושתו ונסתפקו. אבל אחר שאכלו ושתו, אמר להם בניי, לא עשיתי לכם כל כך, אלא כדי לבדוק אתכם. אם יש בכם דרך ארץ, אם לאו. לימד אותם איך לאכול עם סכין ומזלג. לפעמים קורה שרואים אנשים אוכלים עם סכין ומזלג. מזלגים את הסכין בצורה כזאת, ואת המזלג, דוקרים את החתיכת עוף, בשר, ועם הסכין חותכים מהצד השני. העוף לא יברח, הבשר גם לא יברח מהצלחת. לא צריך להתקיף אותם, אפשר לאכול אותם לאט לאט, בצורה מנומסת, לגמור לאכול. מניחים את הסכין ואת המזלג בצורה שמרה גמרנו לאכול, רוצים עוד, מניחים את המזלג ואת הסכין בצורה שמרה רוצים לקחת עוד. כשאדם מבין שזה תורה, זה תורה לא פחות מדברים אחרים, זה הקיים חיינו לחיות את התורה, זה פרשת פרה בא ללמד אותנו, זה התארה. ומעניין, תראו בכתוב על רבי עקיבא, תבוא דרבי נתן, בקטע ה-18, הייתה אשתו יוצאת בקרדמין ובעיר של זהב. הייתה יוצאת בבגדים מאוד מיוחדים, בתכשיטים גדולים, ביום יום. אמרו לו תלמידיו רבי, בישתנו ממה שעשית לה. מה הפירוש בישתנו? לא בגלל שהיא עשירה. יש עשיר יושר, עשיר פחות. אלא הצורה שבה היא מתלבשת, כל יום ויום. יותר מדי, זה לא מתאים, לא מתאים כל כך. אתה אדם כזה גדול. והיא מתלבשת כאילו כל רגע הולכים לחתונה, או לשמחה אחרת. מה עונה להם רבי עקיבא? הרבה צער נצטערה עם היא בתורה. היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. התורה של כולנו היא התורה שלה. רבי עקיבא, עמוד התורה שבעל פה, מלמד אותנו איך לקחת את התורה ולהכניס אותה ליום יום, לחיות אותה. תמיד חכם ניכר בכוסו, בכיסו, בכעסו. תמיד חכם שיש רבב על בגדו. בגדים מלוכלכים. מה נאמר עליו? איזה אנשים חמורים. מה זה כל כך חשוב? יהיה לו בגד מלוכלך, לא מלוכלך. כן, כי מה זה תלמיד חכם? מה זה אדם? התורה שלו זה החיים. ולא משנה במה הוא מתעסק. אם הוא לומד תורה כל היום, או מתעסק בתחום אחר בחיים, אם זה מחובר לתורה, זה החיים. אז יש את האיזונים, את הבלנס הנכון. לדעת, להסתכל על המחר, לדעת לחבר את זה גם לעכשיו. לדעת שזמן כל רגע מזמין את הרגע הבא. מי שהחיים שלו חיים של זמן, הוא כל הזמן רץ, רץ, רץ. והוא לא יגיע לשום מקום. אבל מי שיודע לרוץ מצד אחד, אבל גם לדעת שהמילה זמן, יש מילה נרדפת, והיא מה? עת. מה זה עת? ליהנות ממה שעושים עכשיו. עת. בורא עולם שואל אדם, קבעת עיתים לתורה, לא כמה שעות למדת. כשלמדת איפה הראש שלך היה, נהנית ממה שאתה עושה עכשיו. השעיר להזזל ביום הכיפורים, מי לוקח אותו? איש איתי. איש שהחיים שלו לא רק זמן, אלא גם עת. שלמה המלך אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ. פירוש הדבר, לשמור על איזונים, על בלנס, נכון? זוהי פרשת פרה. לכן כמה נפלא, שמשה רבינו מקבל את התורה. נאמר בקטע ה-19, בגמרא בשבת, ביהושע בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו? אמר להם לקבל תורה בה. אמרו לפניו, חמודה גנוזה שגנוזה לך 974 דורות קודם שנברא העולם. אתה מבקש לפנה לבשר ודם? מה פתאום? מה אנוש כי תזפרנו, בן אדם כי תפקדנו, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה אותך על השמיים. תשאיר את זה למעלה. אמרו לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה. אמר להם, אמר לפניו, ריבונו של עולם, מתיירי אני שישרפוני באבל שבפיהם. אמר לו, אחוז בכיסא כבודי, תחזור להם תשובה. עונה להם משה, מה הוא אומר להם? תורה, דילת כישורה, נותן לי בורא עולם, מה כתיבה? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים? אמר להם, למצרים ירדתם, לפרעה השתעבדתם. שאלה טובה מאוד, מה הם עונים לו? כלום. תורה מה כתיבה? לא יהיה לכם אלוהים אחרים, בין העמים אתם שרויים שעובדים עבודת גילולים? נו, שאלה טובה, תגידו משהו. הם לא אומרים כלום, המלאכים. שום מה כתיבה, זה יכול להיות שבת לקדשו. הם לא עונים לו. כלום, שבת יש ביניכם, לא תיסה, מסע ומתן יש ביניכם, קבל את אביך ואת אמך, כלום אהבהם יש לכם, לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב. הם לא עונים לו. למה הם לא עונים לו? כי זה לא מפריע להם. הם לא מתרגשים מהשאלות האלה, למה? כי הרי את כל התורה שיש לנו, אין אדם שיכול לקיים את כל התורה. התורה מתקיימת על ידי כולנו כעם. יש מצוות לכהנים, מצוות ללווים, מצוות לישראלים, מצוות שאדם עושה במקום כזה, מצוות שאדם עושה במקום אחר, תלוי במה הוא מתעסק. אז מה קרה? הם אומרים למשה רבינו. אז יש מצוות שאנחנו לא יכולים לעשות, אז מה? ומתי יש מצוות שאתה גם לא תוכל לעשות אותם? רק מי שחרר עושה אותם. מה שינה את דעתם? שהוא אמר להם, יצר הרע יש ביניכם? ברגע שהוא אמר להם, יצר הרע יש ביניכם? מיד הודו לו לקדוש ברוך הוא, שנאמר השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אבל תנא אותך על השמיים לא כתוב. ומיד נעשו לו כולם אוהבים, וכל אחד נתן לו מתנה, שנאמר עלית למרום שבית השבי, לקחת מתנות באדם. פילי פלאים, מה אומר להם משה? מה שינה את דעתם? לנו יש את המאבק, את הסטרגל כל הזמן, בין יצר טוב ליצר רע. לכם אין את זה. אתם מקבלים שליחות, דוח, ישר, הולכים לעשות אותה. אצלנו זה לא כך, אפשר ללכת ובדרך לעלות ולרדת כל הזמן. אין לכם את זה, לנו יש את זה. זה המיוחד שלנו. זה קשה יותר, מסובך יותר, אבל כשעושים את זה, זה הטהרה. זוהי מצוות פרה. זריזות וזהירות. מים שמסמלים זריזות, אפר שמסמן זהירות, דבר לא טוב, מבארים אותו, מערבבים את זה ביחד, בצורה הנכונה, מקבלים את הנקיות. זוהי פרשת פרה. את זה יש לכולנו. את זה כולנו משתדלים לעשות. ושאת זה כולנו נחזק ונעשה טוב יותר, זה הטהרה. זה המיוחד, המצווה הזאת, בפרשה הזאת, ולכן חובה עלינו לקרותה בציבור יותר מכל פרשיותיה של תורה. מתי כל הבעיות מתחילות? כשאדם לא שומר על האיזונים, אז יש את המחלוקות ואת הריבים, ואדם לא רואה לא את עצמו ולא רואה את השני ולא רואה אף אחד אחר. אבל כשאדם יודע לשמור על הבלנס הנכון, הוא תמיד יכול ללמוד מהשני, הוא תמיד יכול לקחת מה שהוא צריך, הוא תמיד יכול לדעת מה שיש לו, זה חשוב, הוא שמח עם מה שהוא עושה עם עצמו, טוב לו עם עצמו, הוא לא רץ אחרי התחפושות, כשהוא יודע, הפנימיות זה העיקר, אז פעם זה בגד כזה, פעם זה בגד אחר, אבל העיקר זה הפנימיות. אז שיש את המבט הזה, את ההסתכלות הזאת, אז זוכים לקיום של ההפטרה, וזרקתי עליכם מים טהורים, ותיארתי אתכם מכל תומותיכם, ומכל גילוליכם אתאר אתכם, ומתקיימת הברכה של לב טהור ברא לי אלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. אז שהולכים מימי הפורים לקראת פרשת פרה, וממנה צועדים להתחדשות של חודש ניסן, אם נראה באמת את הדברים באמת באופן הזה, אז נוכל באמת להגיע לשנה החדשה של ניסן מתוך ברכה, טהרה ושמחה. Yeah.